טוב, שלום לכולם. אנחנו נעשה קצת חזרה על שיעור קודם, גם בגלל שיש פה הרבה שלא היו, וגם שהרגשתי שזה לא היה עד הסוף מובן הדברים. אז נעשה קצת חזרה, וגם אני מקווה שנסיים את הפסקה ונסיים בכלל את ישראל ותחייתו, ואני מקווה גם שקניתם במבה. אני רואה שקניתם, כל הכבוד, יפה מאוד. הפלגים מבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה, במעמקים הם זורמים, במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם הינם הומים ורועשים. אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים הם בעין ערף לעלות אל הרום, לגלות בצורה מהירה חיה חיים שלמים, מלאים זיו הוד ופאר הדרת גבורת קודשי קודשים. אז דיברנו באריכות שיעור קודם על המשפט הזה, ואף על פי כן אני מרגיש שיש עוד מה להסביר פה. אנחנו אומרים שהעולם העליון הוא עשה רושם גם על העולם התחתיתי. והרושם הזה שהעולם העליון שאמור להופיע בעולם התחתיתי, בעולם הגופני, בחיים הארציים, בחיי הגוף, הם יוצרים איזושהי צעקה ובכייה. כלומר, העולם הארצי הוא חפץ להופיע את הגודל האלוהי, את השלמות שמצויה בשורש החיים, ששם לא מופיע החיסרון שמופיע בעולם הזה הארצי. יש כל הזמן שאיפה של הגוף באדם הפרטי, של העולם החומרי בעולם הכללי, של האנושות, להופיע את נשמת היש, להופיע את נשמת החיים, להופיע את השלמות האלוהית. והדבר הזה, זה יוצר תנועות חיים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך הפסקה. זה יוצר איזו שאיפה כל הזמן להיגלות אורו של משיח, להיגלות של שם השם בצורה שלמה על העולם שהוא חסר בעצם מההערה הזאת. הגוף הוא דבר שהוא נצרך לאור קיום והפרחה, והנשמה היא הצד הרוחני המחייב הממלא אור קיום והפרחה. זה הפסקה הבאה שאנחנו נראה, אנחנו נדבר על זה יותר בעריכות. אבל יש הכנה אל העולם התחתיתי לשלמות שתבוא בעתיד, שתופיע. אני אראה לכם את הרעיון הזה במקום אחר, אולי זה יהיה עוד יותר מובן. אני מקווה שזה לא רק יסבך. זה נמצא ברמח"ל בספר דעת תבונות, בעמוד למתחת. כתוב ככה, אז לא הכל פה קשור לענייננו, אבל הרוב פה, אז אני אקריא פה על הסדר. ודאי עוד, כי ודאי גם עטף על פי שאלים טובו ומנע חוק שלימותו מן הנבראים, אף על פי כן ודאי הוא שהוא משפיע להם, כי מאין להם הוויה ומציאות וקיום אם לא מהשפעתו. אם כן, ודאי משפיע הוא. אך השפעתו זאת, זה עכשיו יותר לענייננו, אך השפעתו זאת שהוא משפיע עתה לגבי מה שהיה ראוי להשפיע, אם כחוק שלמותו היה רוצה להשפיע, אינה אלא כדמיון הצל לגבי אדם. כמו שאדם הוא עושה צל, נכון? אז אנחנו מבינים שהצל זה רק איזה רושם, זה נקרא אצל המקובלים. לא, אתם יודעים מה, אני לא אגיד את זה. אז זה אינה אלא כדמיון הצל לגבי אדם, או כרושם קטן הנשאר מן הכתב על הנייר, אחר שסרו האותיות ממנו. המונח אצל המקובלים, אני כן אגיד, זה נקרא רשימו. גם בהמשך, ויש פה כללים ראשונים, הרמח"ל אומר את זה בפירוש, זה נקרא רשימו. רשימו, כוונה, זה רושם של השלמות שהייתה ועתידה להופיע. אבל עכשיו היא חסרה. הרושם הזה הוא מצוי במציאות שחסרה מהשלמות הזאת. זאת אומרת, הגוף יש בו רושם של שלמות הנשמה שהוא כל כך משתוקק. סיפרתי לכם שיעור קודם, מעשה מעבדת בת מלך, המשל הזה של רבי נחמן. יש פה איזה עבדה, עבדה שיש השתוקקות של המציאות כולה שהיא תחזור. היא תחזור להופיע. היא הייתה, אבל הייתה הסתלקות של האור למרומים, והבכי הזה של רחל, שאנחנו נדבר עליו בהמשך הפסקה, הוא בעצם נובע מהפער הזה שבין המציאות במצבה הנוכחית, ובין השאיפה של המציאות למצב העתידי, שהיא מבטאת את ההשתלמות, את ההתקדמות, את ההופעה היותר שלמה ואלוהית. כן. וזה מצוי, אגב, מה שאני אומר, בכל מערכות המציאות. זה חוקיות שהיא נמצאת בשורש החיים, והיא מופיעה בהרבה מערכות, והרב ייגע פה בכמה מערכות, באדם, בעם, בעולם. כן. לא, ממש לא, זה לא מה שאני אומר. לא, 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 לא. הבחייה של רחל, רחל שהיא מבכה על בניה, היא מבכה על המציאות החסרה. כן, גם על הכללית, גם על האישית. בכל אחד יש כוח כזה של רחל. מציאות של העם. רחל היא נקברה בדרך. היא מבטאת את השאיפה לחזור לציון, להקים כאן מלכות. יש שאיפה לראות את קומת ישראל השלמה, ולא את הריסוק הגלותי. בתוך הגלות יש איזה רשימו של החיים שהיו פעם, של שלמה המלך, של הנבואה, של השכינה ששורה פה, של בית המקדש, אבל זה רק רשימו. הרשימו הזה הוא עתיד לחזור. מתי הוא חוזר? עכשיו הוא חוזר. עכשיו זה הולך ומופיע יותר ויותר ויותר. אבל זה עוד לא שלם. כל עוד זה לא שלם, כל עוד יש איזה פער גדול בין המציאות לבין מה שאנחנו רוצים שהיא תיראה, אז יש בכי. מכאן נובע בכי, מכאן נובע תיקון חצות. זה בכי שהוא ביסוד כל היש, ביסוד כל החיים. בסדר? רחל היא מבטאת את המצב של הדרך. היא נקברה בדרך. הדרך אל ההשתלמות. הדרך אל השלמות, יותר נכון. היא מבטאת את ההשתלמות. כן, נשאל. בדיוק. הבכי של רחל זה הפלגים שצעקים. רגע, הפלגים, לא, הפלגים, מבלי המים של החיים העליונים, זה הכוונה, החיים השלמים. זה שלמות החיים האלוהים, שהם נובעים דיברנו על זה שיעור קודם יותר. זה נובע מהפלגים, זה חלקים של הופעות מהשלמות הכוללת. המציאות היא חפצה להופיע את השלמות האלוהית בפועל, לא רק בכוח. בכוח, באדם הפרטי, בוא נדבר על האדם הפרטי, זה הכי קל להבין. האדם הפרטי, בכוח, נשמתו היא מכילה את כל המדרגות העתידיות. בסדר? בפועל, הוא רחוק משם מאוד. הוא הולך ומשתלם, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את מה שגנוז בו, את הטוב שיש בו, את החוכמה, את הצדק, את המוסר, את המידות. ככה המציאות, ככה גם בנויה המציאות. מה? כן, אם הוא עסוק בתהליך, במהלך רוחני, במהלך של התקדמות, כן. מישהו קשור. אז זאת אומרת ככה, אנחנו חיים באיזה השפעה שהיא חסרה, ואנחנו משתוקקים להשפעה יותר עליונה. מכאן באה הבכי. ההשפעה החסרה שאנחנו כבר חיים בה, זה החיים שלנו, הרמח"ל פה אומר. אני אקריא לכם אולי את הדבר הזה. נקרא כלל מין ההשפעה הזאת חושך ולא אור. לגבי ההשפעה השלמה, שהייתה יכולה לבוא אם כחוק שלמותו היה משפיע, אמנם לגבי דידן, על כל פנים זה כל חיינו, כי בהשפעה הזאת אנחנו חיים וקיימים, לא זולתה. ונמצא שכשנזכיר מין ההשפעה הזאת המחודשת באסתר פני טובו יתברך, נקראו בכלל אחד כמו צל הכוח העליון לבד, לא יותר. טוב, עד כאן, דיונים, אני לא אעריך פה עוד. נחזור לאורות. בסדר? זה יותר מובן פה מה שהולך? שזה רק סיבך אתכם יותר. מה? סיבך או מובן יותר? מובן? בסדר? מובן העסק? אז אני אחזור. הפלגים מבלי המים של החיים העליונים, זה הסברתי באריכות שיעור קודם, שזה חיי הנשמה, חיי החוכמה, זה שאיפות המחשבה הכוללת, קראנו על זה פרק ברות הקודש, של הנשמה הטהורה, ופה לא מדובר רק על נשמת האדם, אלא גם על נשמת האדם, וגם על נשמת העולם. במעמקים הם זורמים. עכשיו הסברנו את המונח במעמקים, הכוונה כמו ממעמקים קראתיך השם. הם זורמים, הפלגים האלה, בעולם התחתיתי. במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם אינם הומים ורועשים. אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים. זה הרושם הזה של המציאות השלמה שלא מופיעה עכשיו, זה מביא לצעקה ובכייה. מתנודדים וקובלים, לא משלימים עם המציאות הנוכחית. מתאמצים ומתפתלים הם בעין הרף לעלות אל הרום. הרום זה שהקודש העליון מופיע בארץ. זה מה שהוא קורא לו בהמשך גבורת קודשי קודשים. להיגלות בצורה מהירה, חיה חיים שלמים, מלאים זיו, הוד ופאר, הדד, גבורת קודשי קודשים. שהקודש מופיע בחול, מופיע בעולם התחתיתי וכו'. אשרי האיש השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. הוא חש את תביעת השלמות האלוהית המפיימת בקרבו. הוא לא משלים עם החסרונות, הוא מתאמץ להשתלם. איך אומר המהר"ל? האדם המשתלם הוא האדם השלם. הוא חוזר על היסוד הזה הרבה פעמים. הוא שומע את כל נשמתו, כלומר את תביעת השלמות מתוך ענווה זה בא. אדם שהוא בעל גאווה, יש לו איזה קיבעון התנהגותי. הוא אומר, אני בסך הכל אדם טוב, אני יודע הרבה, לאן כבר יש לי להתקדם? זה לא טוב. זה אדם שהוא לא קשוב לכל נשמתו. אדם שהוא קשוב לכל נשמתו, יש לו תביעת התפתחות. הוא כל הזמן חפץ להוסיף בעצמו שלמות אלוהית. אז אשרי האיש השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. מה זה מתוך מעמקיו? אני חוזר עוד פעם. מעמקיו, הכוונה, בעולם הזה התחתיתי. במעמקים שהוא שקוע בהם, הוא שומע את תביעת ההתפתחות הזאת. את האלוהי המחיה אותו שרוצה להופיע. ואשרי העם המאזין את הד הקול של נשמה הכללית שלו. אשרי העם, פה הוא מדבר על עם ישראל, שהוא שומע בתוך המציאות שהיא לא שלמה, שהיא חסרה, שהיא מורכבת, שיש בה בעיות וסיבוכים. הוא שומע את הנשמה הכללית שלו, איך היא הולכת ומופיעה יותר, איך האור הולך ומתגלה, איך התורה חוזרת לציון, איך השכינה מופיעה יותר בארץ, איך הנבואה חוזרת, איך בית המקדש הוא הולך ונבנה מתוך תרבות הקניונים. הוא שומע, זה, יש אדם שהוא לא שומע את זה, אז הוא רק אז יש שתי אפשרויות. או שהוא מבסוט מהמצב הנוכחי, הוא אומר אין לאן להתקדם, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. זה אפשרות אחת, איך לא לשמוע את הנשמה הכללית ההולכת והמופיעה. או שהוא מתמקד רק על החיסרון. אפשרות נוספת, למה אתה צוחק? אפשרות נוספת שהוא מתמקד רק על החיסרון. כלומר, הוא רואה רק כל הזמן באיזה מצב מורכב אנחנו וכמה בעיות יש. יש לו רשימות של בעיות. הוא מהוועדה לביקורת המדינה, כן? למרות שהוא לא מקבל על זה מזכורת, הוא עושה את זה בהתנדבות יומיומית, למצוא את כל המומים והחיסרונות. אז לא, אלה צודקים ולא אלה צודקים, אלא צריך לראות את ה... משמה הכללית הולכת ומופיעה דרך כל המורכבות והסיבוכים, דרך כל הטוב שכבר מופיע, והולך ומופיע יותר. זה נותן מבט אופטימי, מבט אלוהי. אנחנו לא משלימים עם החסרונות, אנחנו רואים תהליך התפתחותי. יש כאן מהלך ארוך ועמוק. ואשרי העם המאזין את הד הקול של נשמה הכללית שלו. איך היא מתגאשת מתוך מעמקיה? כלומר, הוא מרגיש את הצער של השכינה, איך היא לא מופיעה בשלמות, והוא מרגיש את התהליך של הופעתה של השכינה, איך היא הולכת ומופיעה יותר. ואשרי המקשיב הטהור, אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור, הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה, טהורה וקדושה. כלומר, יש אנשים שהם לא שרים רק את שירם הפרטי, וגם לא שרים רק את שירם, את השיר הלאומי. יש באורות הקודש ב' תף פי ח', שיר מרובע זה נקרא, לא תף פי ח', זה תף מם דלת, זה קל לזכור. 444, קורא לפרק שיר מרובע, בסדר? אז יש אדם שהוא שר את שירו הפרטי, יש אדם ששר את השיר הלאומי, הוא מחובר לדופק של האומה, הוא רואה את השכינה חוזרת לציון, הוא מצטער בצער החיסרון, שקורים דברים רעים, הוא לא מרוכז רק בחייו האישיים. יש עוד למעלה מזה, אדם ששר את שירת האדם, הוא רואה איך השלום העולמי חוזר ומופיע, איך, או יותר, לא יודע אם חוזר ומופיע, הולך ומופיע, איך האנושות היא נעשית יותר מוסרית, יותר עדינה, יותר אלוהית. יש עוד למעלה מזה, אדם ששר את שירת ההוויה, הוא מחובר אל הקוסמוס כולו, אל המציאות כולה, אל כלל ההוויה, אל כל העולמים. הוא רואה איך אור השם, הוא הולך וממלא את הארץ. אז אשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בעירה העליונה, יש שאיפה להתגלות אלוהית. והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ומלא הארץ דעה את השם. תאורה וקדושה. אורו של משיח נתון בחילאי היסורים של עומקי העומקים. עומקי העומקים, עוד פעם אני חוזר, זה הנמיכות של המציאות. הסברתי את זה גם בעריכות, שיעור קודם. המשיח הוא חנוק. הוא אורו של משיח, חנוק. יש פה איזה מבט אחדותי, מבט כללי, שחורז את כל הבריאה. רואה מראש ועד סוף איך כל הסיבוכיות, איך הטוב והרע, הכל משמש לתהליך אלוהי, הכל מביא ישועה, אבל אי אפשר לבטא את זה בחוץ. אי אפשר את הנשמה הזאת, את המגמה הזאת, לדבר עליה, כי אנשים הם שקועים בנמיכות. זה כלאי היסורים של אורו של משיח, זה החבל על הצוואר, זה יסורי החנק של סוף הגלות, שיש פער עצום בין בית המדרש ובין הרחוב. זה יסורים עצומים. אז אורו של משיח נתון בכלאי היסורים של עומקי העומקים. ובעת קץ ישועה, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזה זערורית תורה להכיש ישועה כללית לבית ישראל, יגלו ויחשפו אלו הסימנים המורים על צעקת העומק, ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק, קול ברמה נשמע נהי בחית המורים, אכן מבקה על בנינו מענה להינחם על בניה כי איננו. אם מישהו יכול לסגור בבקשה את הדלת, אני מאוד יודע. תודה רבה. ובעת קץ גאולה, קץ זה מלשון יקיצה, יש התעוררות. העולם תקוע במקפיא, 2000 שנה. פתאום יש התעוררות, פתאום אימפריות מתחלפות, פתאום היישוב בארץ מתחיל להיבנות, התורה חוזרת לציון, עם ישראל מוצא את עצמו, לפחות מי שהרגיש את כל השם הדובר דרך הלבבות, את רוח הקודש הכללי אשר לאומה בכללה, מתעוררים לעלות לארץ, להילחם על הארץ, ליישב את הארץ, לייבש ביצות, לבנות את עולם התורה, ובעת קץ גאולה, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזה זערורית אורה. כלומר, זה חלוש, זה מושבה אחת שנבנית, ועוד אחת, ועוד כמה אוהלים, ועוד איזה עולה, וכו'. אז רק קו אחד יגלה בתכונה של איזה זערורית אורה להכיש ישועה כללית לבית ישראל, אז בשלב הזה יגלו ויחשפו אלו הסימנים המורים על צעקת העומק. כלומר, דווקא בשלב הזה, פתאום הצעקה הגדולה הזאת, הפער העצום בין המצוי והרצוי, מתעורר בעוצמה הרבה יותר גדולה. כלומר, כל עוד אנחנו תקועים עמוק בגלות, אז שורדים איכשהו. שורדים. רק יחידי, יחידי, יחידים הם חיים את השאיפה של האומה. כמו שאומר מלך כוזר, החבר למלך כוזר, מצאת מקום חרפתי, החבר. אתה באמת צודק. אנחנו מתפללים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, וזה כשירת הזרזיר וצפצוף התוכי. זה בלי כוונת הלב. אנחנו לא באמת עולים, לא באמת חיים ככה. אבל פתאום כן יש התעוררות. יש איזו זערורית תורה להכיש ישועה כללית לבית ישראל. אז פתאום שמפציע אור הגאולה הזה, אז אמרתי לכם שיעור קודם, אז פתאום החמץ הוא מעכב. אז בפסח צריך לסלק את החמץ, כי יש אור של גאולה. פתאום נחשפים הסימנים המורים על צעקת העומק. צעקת העומק, אפשר להבין את זה בשני אופנים. אפשר להבין את זה במובן של כל החסרונות פתאום הם בולטים, כמו החמץ הזה. או אפשר להבין, לא, פתאום מתגלה השאיפה העצומה הזאת, או הצער הגדול הזה בין הרצוי והמצוי. נראה לי שזה פה הכיוון. יגלו ויחשפו אלו הסימנים המורים על צעקת העומר. פתאום כל השאיפה היא משתנה להופיע את הנשמה בארץ, את קדושת השם בארץ, תיקון עולם ומלכות שדי. ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, בגלל שזה יסוד שהוא מופיע בשורש החיים, אז זה כולל את כל המערכות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו. אז אמרתי לכם, רחל, היא מבטאת את הדרך, היא מבטאת את הצד המקבץ, זה המהר"ל בנצח ישראל. מבטאת את הבכייה על זה שעם ישראל אינו מה שהוא באמת צריך להיות, והעולם הוא לא באמת מה שהוא צריך להיות. יש איזו בגידה בין התוכנית האלוהית לבין הופעתה. לא בגידה, אלא פער עצום. ורחל, זה לא דיברנו על זה, היא מבטאת גם את אלמה דאיתגליה, כלומר את העולם הנגלה. רחל יפת תואר ויפת מראה. לאה עיני הרכות, היא מבטאת את העולם הנסתר, אלמה דאיתקסיה, זה מספר הזוהר. רחל, היא מבטאת את העולם הנגלה. דווקא הפער הוא מורגש שאתה מסתכל על העולם הנגלה. העולם הנגלה הוא רחוק מהעולם הנשמתי, מהעולם הנסתר. הוא הולך ומופיע את העולם הנשמתי. כמו שהאדם דרך נפשו הוא הולך ומופיע את אור נשמתו. כמו שהירח הוא הולך ומופיע את אור השמש. רק הרגע הירח הזה הוא מאוד קטן. אז ברוך השם שסוף סוף יש ירח, יש פה איזה קיבוץ בארץ, אבל עוד יש הרבה חושך, הירח עוד מאוד חשוך. אז הבכי זה על, הבכי על, על החלק החשוך של הירח, על הרצון בעצם להשתלם, על הרצון להאיר את המציאות הארצית. זה כל ברמה הזה של נהי בכי תמרורים, והכל עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה. בתכונות רעיון ומחשבה, מחשבה, בתכונות המון גויים ורוח ריצים. אולי נסביר פה מה הרב מתכוון. הכל עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה. הכל הזה, כלומר, הרצון להשתלמות, הרצון להתקבץ, הרצון להופיע את השכינה בארץ, את התורה בציון, לחזור אל המקדש, אל הנבואה, אל חיים ישראלים, אל הפצת האידיאלים האלוהים על כל האנושות. הוא הולך ומתעלה בתכונות חיים ומעשה. אז אנשים, הם עושים מעשים, הם דורשים מעצמם, הם אידיאליסטים בתכונות רעיון ומחשבה. פתאום זה פורץ, פורץ דרך כל מיני תנועות מחשבתיות כאלה, תנועות מחשבתיות גם כן אגב אצל הגויים. בגלל יש אנשים שאומרים, בגלל שהיה אביב העמים, יודעים מה זה אביב העמים? היה דרישה לאומית של כל מיני אומות לחזור להגדרה עצמית, ולא להיות תחת כיבוש הרוסים או הגרמנים, אלא לחזור להגדרה עצמית. אז יש אומרים, היסטוריונים, שזה השפיע על הרצל גם כן, וגם משפט דרייפוס השפיע עליו, לבקש מקלט מדיני בטוח לעם ישראל, בעצם הגדרה לאומית וכו'. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. בגלל שריבונו של עולם הוא חפץ לגאול את עולמו, הוא חפץ להאיר את אורו על כל היש, בגלל זה בכל מיני תכונות רעיון ומחשבה של הגויים מתעוררת דרישה לאומית. וכל מיני תנועות אנטישמיות דוחפות אותנו למה? דוחפות אותנו לבקש משהו שהוא מאוד חלקי בינתיים. זה עוד לא מקלט מדיני בטוח, זה לא פסגת השאיפות שלנו, אבל זה משהו, משהו. מכל מקום, מה שדוחף את הכל זה נשמת העולם שמתחילה להופיע. זה ההשתלמות הזאת, וגם מתוך הצער של האדם, הצער של העם, הרדיפות, הפוגרומים. אז הכל הזה עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה, בתכונות רעיון ומחשבה. זה הכל דחיפה מן העולם הפנימי, בתכונות המון גויים ורוח עריצים. פתאום יש חילופים של אימפריות, יש רדיפות, אמרתי לכם. היו המון רדיפות, פרעות קישינב, פרעות עוד לפני השואה, פרעות, היה אחד פטליורה, מח שמו וזכרו. הוא הקים, הוא היה בצבא הלבן קוראים לזה. הוא רצח פה 70 אלף יהודים, פה כמה עשרות אלפים. מה? לא, זה לעומת הצבא האדום של סטלין, של טרוצקי. טרוצקי הוא הקים את הצבא האדום. כן, דווקא תדע לך שהיהודים הם היו אז בעד הצבא האדום, ולא רק בגלל שלנין, הוא אמר שמי שהוא התנהל באנטישמיות, יש לו גזר דין מוות. ככה הוא אמר לנין. זה היה מצד אחד מעודד, מצד שני זה גם היה חורבן גדול לתנועה הציונית. בגלל שהיהודים אמרו, יופי, אז נשאר עכשיו ברוסיה. כי הנה, יש פה התעוררות לתיקון העולם, לשוויון, לאמנציפציה, אני יודע מה. וכל מיני תנועות ציוניות, אז מה עשה איתם לנין? שלח אותם לסיביר. שהם לא, הם רצו הגדרה עצמית בארץ. מסובך. קיצור, היו פה כל מיני התעוררות של עריצים, המון גויים ורוח עריצים, כל מיני שליטים שהם דחפו אותנו בשופר תמה לארץ, לא בשופר שדחיפה מהנשמה, אלא הרב כותב עליו, יש לו מאמר השופרות, הוא כותב על היטלר עם אח שמו וזכרו, ופטליורה הזה עם אח שמו וזכרו, מוסליני, כל מיני רשעים כאלה, שדחפו אותנו לארץ, כן, את מי שהם דחפו. כן? מה? תכונות של עריצים? רוח עריצים? מה?
פה כתוב תכונות המון גויים. זאת אומרת, נגיד עכשיו שאתה תגיד על מה שקורה עם סלביב, אז תמיד אנשים מתנצחים ביניהם להיכנס לה, אתה לא להיכנס, אתה צודק, אתה טועה.
הכל דוחף אותנו לגאולה. גם חילוקי הדעות, גם העיכובים והמניעות, הכל, אנחנו בתהליך שהוא רק הולך ומתעלה. רק מתפתח כל הזמן, רק מתעדן. לא, הוא בלתי הפיך. התהליך הזה הוא בלתי הפיך. העיכובים זה בגלל שיש, התורה היא לא מספיק מופיעה. יש הרבה חדירה של תרבות גויית, יש הרבה חדירה של השפעות של ההנהגה המדינית הגויית. ככל שאתה... לא, הכל הולך ומתעלה בתכונות, בתכונות המון גויים ורוח עריצים. הכוונה, כל מיני תנועות כאלה, נאציזם, קומוניזם, זה הכל גם כן דוחף את הקול הנשמתי הזה להופיע חיים שלמים להתגלות. זה קול פנימי שהוא לפעמים מופיע דרך נשמת האדם, לפעמים הוא מופיע דרך ההיסטוריה. ההיסטוריה דוחפת אותנו לשלמות. כל מלחמות ישראל עד היום הם היו מלחמות של הכרח. מלחמת השחרור הייתה הכרח. הערבים התקיפו אותנו. מלחמת ששת הימים הייתה הכרח. כבר דיברו פה, היו פה בדיחות שחורות. האחרון יסגור את האור.
אבל מה אתה רוצה לקלקל
אז בסדר, אז בהכרח כבשנו פתאום את סיני, את הגולן, את יהודה ושומרון, את ירושלים. הבנת? זאת אומרת, יש פה קול דוחף לרחל הזה. הקול של רחל מבכה על בניה הוא דרך הנשמה שמתגלית, שאדם קשוב אליה והעם קשוב אליה, ודרך המציאות שהיא מכריחה אותנו להקשיב לנשמתנו. כשאדם הוא לא קשוב לנשמתו, או עם לא קשוב לנשמתו, אז באים עליו יסורים. והם מיילדים אותו. היסורים הם מיילדים. ככה הרב כותב. בעדר היקר. במאמר דרישת השם. היסורים הם מיילדים את העולם הפנימי שהוא חייב להתגלות. יש לפעמים מושג של הכרח. בסדר? מכל מקום, אנחנו צריכים להיות בעלי אמונה. לחזק כל הזמן את הטוב. לראות את האור. לראות את התהליך. לא לשקוע במבט של עין רעה וקצף וצער ומבט כזה עכשוויסטי, אלא לראות כאן תהליך הולך ומתעלה, הולך ומתפתח, אופטימיות. זה מכוח התורה דווקא, כי הרבה עין הרע של בלעם הרשע תמצא בעיתונות הבוקר. אבל אנשי התורה הם צריכים להיות עם מבט אחר, מבט שהוא מיילד תהליכים, שהוא רואה את התהליכים, שהוא פועל למען הגשמת התהליכים. ולא להיבהל ממחלוקות, ותמיד היה את זה. תקרא על המחלוקות שהיו פה לפני 80 שנה, 85 שנה, אחרי מאורעות תרפ"ט עם הערבים. אז היה תנועת ברית שלום. הם רצו לעשות כל מיני הסכמים, שנגור פה ביחד, מדינה דו-עמית. יהיה פה שני עמים, לא יהיה פה זהות יהודית. בן גוריון היה ראש ההסתדרות. הוא ניסה כל הזמן גם כן להיפגש עם ראשי הערבים, להסתדר איתם. הם לא ספרו אותו. היה עוד אחד, איך קראו לו? הכי קיצוני. איך אני זוכר? רגע. ארתור. דוקטור ארתור. ברח לי השם שלו. הוא הבטיח לערבים שאנחנו מוכנים לחתום איתם על הסכם שמספר היהודים פה לא יעלה על 40%. הוא מוכן להבטיח את זה. אתה מבין? אתה מבין מה הלך פה? היה את ז'בוטינסקי. הוא אמר, אין לנו ברירה, אנחנו, יש לו מאמר, קיר הברזל. אנחנו חייבים להילחם. הוא אמר, אנחנו צריכים להיות ישרים עם הערבים. אנחנו באנו פה לגור בארץ הזאת, וזה לא ילך. אנחנו נצטרך להילחם על הארץ. ולא להבטיח להם כל מיני הבטחות, כי זה לא ילך. הוא אמר, לא שאין לי שאיפה לשלום איתם, אבל זה לא ילך. אז נילחם. אנשים היו רוויזיוניסטים. רוויזיוניסטים זה נמצא כל ז'בוטינסקי, אתה חתיכת שמאלני. אתה מבין? היה פה רצח ארלוזרוב. ארלוזרוב הוא רצה לשכנע את היטלר. נשמע לנו כמו הזיה, אבל הוא נרצח, הוא היה בן 35. כמה רחובות יש על שמו. הוא רצה לחתום עם היטלר על הסכם שבגלל שהוא לא רוצה יהודים, אז הרכוש של היהודים, ממשלת גרמניה היא תעביר אותו ואת הכסף שלהם בצורה מסודרת למדינת ישראל, וזה מאוד יעזור לתנועה הציונית. אתם מבינים מה הלך פה? ותראה איפה אתה היום, יושב פה במסגן, מדבר עברית, יש לך מדינה, צבא שמפגיז עכשיו בעזה, ואיפה אנחנו ואיפה הם היו פה עם מנדט בריטי עוין שמטפח את היישוב הערבי פה וכל מיני אנשים שמושכים לכאן, ואיפה אתה? מה קרה? מה השתנה? הרבה השתנה. בסדר? ברוך השם, ריבונו של עולם, גואל ישראל. בסדר? אז לא להתייאש, אז הוא אומר ככה אנשים זה, יש הרבה, אתה יודע, צריך למלות את המלל בתקשורת, הרי אתה צריך לשדר כל הזמן. אז צריך להביא דעות לכאן, דעות לכאן, דעות לכאן. תמיד מחפשים כל מיני, עם ישראל הוא עם בריא בנפשו, עם חכם ונבון. והגודל האלוהי הזה הולך ומופיע. כן. לא, זו שאלה פרטית. עדיף לשמוע מהדורת חדשות אחת ביום. מספיק. או אחת בשבוע. שתיים בשבוע. מספיק. אם יש משהו חשוב באמת, אתה תדע ממנו. אבל להיות כל הזמן קשור לזה, וכל המבט המאבקי הזה, והצגת החסרונות, והעין הרע של בלעם הרשע. אני לא מדבר עכשיו על חוסר הצניניות שיש, ועל הרכילות, ולשון הרע, ושפיכות הדמים שהולכת שם. אבל למה? כשיש משהו חשוב, אתה תדע עליו. בסדר? להפך, צריך לשמוע את כל נשמתנו, לא לשמוע כל הזמן את הקולות המחלישים, את הקולות המאבקיים, את הקולות המפרידים. כן. אני מחכה כל מיני, יש לי דמיון כזה שהמשיח יבוא עם ספר חפץ חיים, ככה לכל אנשי התקשורת וכו', ככה, אני לא יודע, יש לי איזה דמיון, חלום כזה, שמי שהוא רוצה להיות איש תקשורת בארץ, הוא צריך לעבור כמה וכמה מבחנים על ספר החפץ חיים, שמירת הלשון, ובלי זה אי אפשר לשדר. מה אתם אומרים על הרעיון שלי? יכול להיות מה? זה יהיה משהו אדיר, לא? זה סטארט-אפ רציני. אולי תקים איזה תנועה כזאת, מה? תקשורת נקייה. לקשור קצת את העין. טוב, יפה. והכל עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה, בתכונות רעיון ומחשבה, בתכונות המון גויים ורוח חריצים, בתכונות נפשות כמהות, אורגות ומקוות, בתכונות חולמי חלומות כועסים ומתקצפים. אז יש תכונות שנפשות כמהות, הן משתוקקות לשלמות, משתוקקות לבניין הארץ, לפעמים משתוקקות לאידיאלים חלקיים, אבל זה עדיין אידיאלים אלוהיים. מיישבים את הארץ כי רוצים להפוך את כל הארץ לתנועה קומוניסטית, לקיבוץ, כמו קיבוץ עין חרוד. על עוד שאיפה אמרתי לך שהקיבוץ הוא התפשט על כל הארץ. טוב, היו כאלה שייבשו ביצות, עלו, תרמו כסף, נפשות כמאות, אורגות ומקוות, מקוות לשלמות, בתכונות חולמי חלומות כועסים ומתקצפים. יש חולמי חלומות שהם רוצים אבל לראות את החלומות שלהם now. מכירים? שלום עכשיו. אנחנו בעד שלום, אבל כנראה שזה ייקח עוד כמה דורות, וכנראה שזה לא בציור האווילי הזה של קנייה עכשיו, כאילו. כן, תנועת קנייה עכשיו, זה לא השלום אבל יש כל מיני תנועות נאו כאלה, אינסטנט כאלה, שרוצים להיות את החלומות עכשיו, אז הם מתקצפים. תכונות חולמי חלומות כועסים ומתקצפים. בתכונות אנשי יישוב ומתינות, הם מקדמים, הם בונים ומשכללים, אנשי יישוב ומתינות. הם בונים את הארץ, בונים את עולם התורה, מקדמים את המציאות. מכינים כלים לאור הנשמתי הזה להופיע. בתכונות אנשי קודש משקיפים ומקווים, פועלים וצופים ישועה וגאולה. זה ציפיית הישועה הפועלת, שאנשי קודש שהם רואים את התהליכיות וגם פועלים להופעת האור האלוהי השלם, ומכולם יעלו ויגלו זרמי עתיקי הנחלים של המעמקים, שכולם אומרים אותה תשועה מנחמת, מנעי קולט חמיבכי. כן, כל התנועות האלה זה מה שהם אומרים. ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אז כולם הם בעצם אומרים לרחל שזהו, יש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם, העסק הולך ונבנה, הולך ומתפתח, מנעיק הולך מבכי, זה כשהתהליך יושלם. אז תם ונשלם או לא נשלם לימודינו בישראל ותחייתו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.